אז הנושא שלנו היה היצירה הזאת של תחושת הדחיפות, כדי שנוכל להגיע למטרות הנפלאות שהבודה פורס בפנינו באמצעות התרגול. המטרות של חיסול כל סבל עבורנו ועבור זולתנו, המטרות הנפלאות של יצירת גוף של מלאך, מיינד, כל יודע, חמלה אינסופית, היכולת להיות משיעם של כל היצורים בכל הפלנטות. כל זה מוכן או זומן למתרגל הרציני, למתרגל שמבין את הדחיפות ואת הנדירות של ההזדמנות שנקראתה לידינו. ודיברנו ואמרנו שאם אנחנו לא מפעילים מאמץ רב ולא יוצרים את תחושת הדחיפות, התנאיות הרגילות שלנו, הסמסריות, ישתלטו עלינו, והמיינד יהיה ממוקד כל הזמן בחוץ, ובכך נגזול מעצמנו את ההזדמנות הנדירה שנפלה בידינו עם החיים האלה. מה פירוש שהמיינד הסמסרי משתלט עלינו? אנחנו מפתחים 8 מחשבות ארציות. אנחנו מפתחים את ההיאחזות ואת ההשתוקקות לדברים כמו כסף, כמו מוניטין, כמו להרגיש טוב, כמו הרצון שידברו בשפחנו, שיתנו לנו מחמאות, שיתנו לנו חיזוקים. ואנחנו פועלים כדי להרחיק מאיתנו את ההפך של הדברים האלה, את המחסור, את הדיבה, את הביקורת ואת ההרגשה רעה. ומה רע בדברים האלה? אין רע בלקבל כסף ותהילה ולשאוף להתרחק מסבל. כמובן שאין בכך כל רע. ודיברנו על זה. הבעיה היא שאנחנו שמים את יהבנו על הדברים האלה, וכשאנחנו לא משיגים אותם, או כשאנחנו משיגים מה שאנחנו לא רוצים, אנחנו מוכנים לעשות הרבה עבירות. אז מישהו מדבר אלינו לא יפה, ואנחנו אומרים, איך אתה מעיז? ואנחנו מוכנים לצעוק עליו חזרה, ולשבור את אחד מ10 כללי החופש, ולצבור קרמה אחר כך. ומתפתחת אחיזה חזקה, ומה שאנחנו קוראים 8 מחשבות ארציות, שכאמור זה הרצון לכסף ודברים, השאיפה למוניטין, השאיפה לתשבחות ולהרגיש טוב, והתחייה מההפך של הדברים האלה. כתוצאה מזה אני מפתחת עוינות כלפי מי שאני חושבת שהיה צריך להעריך אותי ולא העריך אותי, וזה מחזק עוד יותר את המיינד הסמסרי, זה מחזק עוד יותר את הבורות בתודעה שלי. וכתוצאה מזה בגאווה, כתוצאה מזה בקנאה, ואז כל הנגעים הרוחניים מתחילים לבוא כמו נהר גדול ועצום. במיוחד אם אנחנו עושים את העבירות האלה כנגד אובייקטים שהם חשובים, כגון המורה או המורה, שזה האובייקט הכי חשוב. ודיברנו על זה בשיעור, שהמורה או המורה בעצם הם השלכה שלנו, שנכפית עלינו על ידי קרמה, שבא מזרע קרמי נפלא, שהוא אותו הזרע שממנו יבואו בסופו של דבר התובנות שלנו וההישגים הרוחניים שלנו. אותו הזרע מייצר את ההישגים ואת המורה או המורה שמנחים אותנו בדרך לשם. ולכן פעולה כנגד מורה או מורה כזאת היא כמו ללכת במו ידינו ולפגוע בזרעים האלה של הערה שיש בנו. ולהפך, אז אם תלמיד בא למורה או מורה, הרבה פעמים קורה שהמורה או המורה באופן ספונטני פועלים כאנטידוט או כדי למגר נגעים רוחניים אצל התלמיד. הרבה פעמים זה מרגיש לתלמיד לא נעים. התלמיד מצפה לקבל תשבחות והוא לא מקבל אותם. מספר למה ארט איך שנים אתה יכול לבוא אל הלמה ורק לשמוע גידופים, וזה לא נדיר. זה במיוחד קורה כשאתה רציני בדרך, כשאתה מתקרב ללמה. יש את הסיפור הידוע על נרופה, ונדבר על נרופה יותר בעתיד. כי הוא כל כך חשוב בליניאט שלנו, במסורת שלנו, הרבה מהמסורת שלנו, במיוחד הטנטרית, באה מנרופה. נרופה היה מלומד גדול, הוא הפך לראש מנזר. לא סתם ראש מנזר, אלא ראש מנזר נלנדה, שהיה כמו ההרווארד של היום. הוא היה בעמדה הכי מכובדת שאפשר, עם המון תלמידים, עם כבוד עצום אליו, עם ידע עצום. ונרופה הגיע למסקנה שהוא ככה לא יכול לסיים את דרכו. כדי להגיע להארה הוא צריך להפוך ליוגי ולטנטריקה ולהיכנס לטנטרה ולתרגל, ללכת להתבודד. וזה מה שהוא עשה. הוא לא הפסיק להיות נזיר, הוא מעולם לא החזיר את נדרי הנזירות שלו, אבל הוא עזב את המנזר והלך עם אזור חלציים שמה שוטט לו, והלך לחפש את המורה שלו טילופה. וכשמצא את טילופה, ויש הרבה סיפורים על נרופה וטילופה שלא נספר כעת, אבל אחד הדברים שאני כן רוצה לציין זה שטילופה פשוט התעלם ממנו, ונרופה שרת אותו במסירות עצומה וחיפש את קרבתו וחיזר אחריו במסירות עצומה על המורה הזה, והמורה שגם הופיע בצורות מוזרות פשוט התעלם ממנו, או שגרם לו לשבור ידיים ורגליים. האתגר כמובן זה להבין, אם ההבנה היא שהמורה הזה בא מתוך ההערה שלי, בעצם הוא בא מתוך הדרמקאיה, אותה דרמקאיה שאני כתלמידה אשיג, הממש, כשיהיה בודה, משם בא המורה שלי. אז המורה הוא בדיוק השלכה מתוך ההערה שלי. אם אנחנו באים ומשרתים את המורה ולא מקבלים שבחים, אם יש לנו אטאצ'מנט סמסרי, אנחנו עלולים לפגוע במורה, ואנחנו זורעים לעצמנו צרות צרורות ביותר. ואותם רגעים רוחניים שיבואו כתוצאה מההיאחזות שלנו בשמונה מחשבות ארציות, הרגעים האלה ייתנו לנו המון עצות. אנחנו נתחיל להיות מופעלים על ידי הרגעים האלו. אנחנו נתחיל לשמוע עליהם, ואנחנו נחשוב שאנחנו שומעים את ליבנו, אבל אנחנו שומעים לב שהוא נגוע ברעלים סמסרים, ברעלים של בורות והאחזות, וכתוצאה מזה נתחיל לאסוף קרמה מאוד קשה. וכאמור, יש סיכוי טוב שנשבור את הנדרים, את עשרת כללי החופש, ואפילו נעשה את המעשים החמורים ביותר, מה שאנחנו קוראים חמשת המיידיים, או דברים דומים לזה, כגון פגיעה בדרמה, פגיעה במורה. אלה מעשים חמורים באותה מידה, אם לא יותר. יכול להיות שנגיע למצב שאנחנו בכלל דוחים את הדרמה, מה אני צריכה את זה בכלל? אומרים לנו הלמות. וג'סון קאפה אומר לנו גם כן, והלמרים צ'ם, או קרמה כזאת של לדחות את הדרמה, או לדחות מורים לדרמה, ללא שום ספק מביאה אותנו למחוזות הנמוכים ביותר, לסבל רב מאוד בעתיד. והתנהגות כזאת מבטיחה שנסבול. ולא רק זה, אלא שאנשים שנפלו לתוך המיינד הזה ולתוך החשיבה הזאת, הקרמה הזאת תמשיך להתעצם מדי יום ביומו, כי זה טבעה של קרמה, זה אחד מהחוקים של קרמה, שהיא הולכת ומתעצמת, וככל שאנחנו עושים יותר דברים כאלה, הנטייה שלנו לעשות אותנו הולכת וגוברת. וככל שאנחנו ממשיכים ללכת בכיוון הזה, ככה אנחנו מתרחקים מהאנטידוט לאימה הזאת הסמסרית. והדרמה שהבודה לימד, שהיא כמו נקטר של אלמוות, שיכול להוציא אותנו מכל סבל, בצורה כזאת אנחנו מפנים אליה את גבינו. וכותב לנו ג'סון קאפה בלם רימשמו, אומר שאנחנו כאילו גודעים את החיים מן המטרות, הן הזמניות והן האולטימטיביות, פשוט הורגים אותם ויוצרים תנאים ללכת לסבל רב רב בעתיד, לצורות הקיום הסובלות ביותר. וכתוצאה מזה, כשבסופו של דבר יגיע יום מותנו, הקרמה, כך אומר ג'סון קאפה, לבטח תוביל אותנו לשם. ופה ג'סון קאפה מביא ציטטה מחכם גדול בשם אריה דבה, יצירה ידועה של אריה דבה בשם 400 הפסוקים. אריה דבה היה תלמיד של נגארג'ונה, אולי שמעתם, היה נחשב הבודה השני, חי, אי אפשר לדעת בדיוק מתי, כי הוא חי, אומרים שהוא חי 800 שנה, אבל בתחילת האלף הראשון, והידבה היה תלמיד שלו, ונחשב לא פחות ריאלייז ממנו. והוא מדבר שם על אותו אדם שהוא נתין של שר המוות. אומר, מה יכול להיות גרוע מזה? הוא מתאר פה את המוות בתור מי ששולט בכל שלושת היקומים, והכוונה לשלושת החלקים השונים של סמסרה. הוא מבצע את תפקידו בעצמו. אינו זקוק לאף אחד לבצע את תפקידו. ואנחנו מתהלכים לנו כאילו שכבר ניצחנו אותו בבורותינו, שאנחנו לא מתמקדים במדיטציות על מוות, במדיטציות הנכונות על מוות. התנאי הזה של המוות שוכן בתוכנו, בגלל הקרמה שלנו, בגלל המעשים שלנו, שמונעים על ידי ראייה שגויה וההשתוקקות שלנו הסמסרית. אלה הם הסיבות שבגללם התנאי למות שתול בתוכנו. אז למעשה אנחנו עצמנו התליין של עצמנו, בגלל הקרמה והמעשים שמונעים על ידי בורות. ולקראת סוף הקטע הזה בספרו בלם רנצ'מו, ג'סון קאפה הולך ומצטט לנו את מאסטר שנטידבה, וזה מתוך פרק 2 של מאסטר שנטידבה, שאותו למדנו בקורס מספר 10, וזה מתורגם לכם. אז אם אתם תסתכלו במקרא שקיבלתם, זה בעמוד 6, פסוק 34. אומר, את הכל אאלץ לאבד בחטף, אלא שכשלתי כל זה להבין, ועל כן למען אויב וידיד ביצעתי מגוון של הרבה חטאים. על מה הוא מדבר כאן? מדבר כאן שלא עשיתי מדיטציה על מוות, לא הבנתי, לא היה לי מוחשי, שכל הדברים הסמסריים שלמענם אני כל כך מתאמצת, ועושה חטאים, את כל אלה ממילא צריך לאבד, אני לא יכולה לשמור אף אחד מהדברים האלה. אז אותם אויבים שבגללם הלכתי ועשיתי חטאים, בפסוק 35 הוא אומר, כל אויבה יחדלו מלהיות, וידידיי אף הם מלהתקיים יחדלו. אותם הידידים או אותם הקרובים, אותם האהובים שכדי להשיג אותם הייתי מוכנה ללכת ולפגוע בזולתי, גם הם יחדלו. אפילו אני עצמי, שכל כך אני דואגת לעצמי, אף אני בעצמי יגיע סופי, וכן יחדלו גם כל שאר הדברים. כך גם כל הדברים אשר יש בנמצא, כמו חוויה שנחוות בחלום, חשקל היא איננה כי עם זיכרון, וכל שחלף יותר לא נראה. ואף כעת בחיי בהווה הרבה ידידים ואויבים כבר חלפו, אך עוולות נוראות שעשיתי למענם או בגללם, כולן מונחות ופורסות לפניי. לפתע פתאום, מבלי שאבחין בהשפעת הרעלים של בורות, וגם של תשוקה ושנאה, אעבור עבירות לעייפה. לילה ויום בין כך או אחרת חיים אלו שלי הולכים וקלים, ואין שום זמן שלהם ניתן להוסיף, כיצד זה אם כן יימנע יום מותי? מוטל אנוכי על גבי מיטתי, מוקף בידידים וקרובים, אולם את כאבו הנורא של המוות, אחוש רק אני לבדי. את שליחי שר המוות בך אוחזים, מה יועילו לך אז קרובים וידידים? רק החסד עליך באותו רגע יגן, זה אשר קוט תמאס לתרגל. הו מגיני, לא הייתי מודע שבשל היותי חסר זהירות, באימה כה רבה אאלץ להתנסות, למען חיים אלו שבין רגע חולפים ביצעתי חטאים כל כך מרובים. עד כאן, אם תרצו, יש לכם פה מדיטציה נפלאה על מוות, ישר מפי מאסטר שנטידבה. והוא הולך ומדגיש שכל הדברים שכל כך חשובים לנו, כל הדברים האלה שיש לנו בחיים האלה, כל זה נאלץ להותיר מאחורינו, כולל את גופנו. וכל מה שאנחנו יכולים לקחת איתנו זה את זרם התודעה שלנו, כי הוא זה שנשאר, והוא מלווה על ידי הצללים של הקרמה שצברנו. ובלי התבונה הזאת, בלי התובנה הזאת, אנחנו נוטים לצבור המון חטאים. אדם יודע בסוף חייו, רוב האנשים, כמעט כל האנשים, כשמגיע היום האחרון, הם יודעים, הם מבינים שלא חיו נכון. יש תחושה של בזבוז, יש תחושה חזקה של פספוס, וכתוצאה מזה יש פחד נורא, יש פאניקה. אנחנו לא רוצים להגיע לסוף חיינו בצורה כזאת. המטרה המינימלית שלנו צריכה להיות להגיע לקץ חיינו ללא חרטה. הרבה יותר טוב אם אתם מתרגלים דרמה היטב, דרמה ויוגה, שיטות פנים וחוץ. אם אתם מנצלים היטב את החיים האלה, כשמגיע רגע המוות, זה מרגיש כמו לחזור הביתה. יש תחושה שאתם הולכים למקום מאוד בטוח. זה חגיגה. אז חשוב לנצל את הזמן שיש לנו עכשיו ולפתח את התודעה שלנו היטב ולטהר אותה היטב. ואם עושים את זה בהתמדה, באופן קבוע, בצורה יציבה ובהצלחה, כשמגיע סוף החיים יש תחושה שהעבודה נעשתה. וכתוצאה מכל הדברים שאמרנו בשיעור הזה, כשאדם שוקל את כל החסרונות של לא לעשות את המדיטציה, אז הוא יתחיל לעשות את הפרקטיס כראוי. לעשות את המדיטציה, להתחיל לעשות את היוגה, להקדיש הרבה זמן ללימוד כראוי כדי להבהיר לעצמנו איך לעשות את התרגול. הרעיון הוא לתת דחיפות לכל העבודה הזאת, לתת לה את המקום הראוי לה, לתת לה את החשיבות שלה. ואז באמת כשמגיע הרגע אין יותר חרטה, אין יותר צער, אין תחושה של פספוס, להפך יש תחושה של חיים שחייתם היטב, שניצלתם היטב. אם מתרגלים היטב ונכנסים לטנטרה, זה כמו שאמרתי, זה הרבה יותר מזה, זה הופך לחגיגה. כמובן בתנאי שמתרגלים נכון ושומרים היטב על הנדרים. אז אנחנו נלמד את המדיטציות על מה. מה שחשוב זה שתעשו את העבודה בהתמדה, תעשו את המדיטציות כל יום, תנהלו את היומנים, תעשו את היומן של 6 פעמים ביום, תעשו את הקורסים, את השיעורי בית, תאפשרו לחברים שלכם לעשות את זה, תצברו חסד, תעשו הרבה מעשים טובים בעולם, תעשו הרבה מעשים טובים שתומכים בדרמה, שתומכים בסנגה, שתומכים במורים שלכם. זאת הדרך שהבודה לימד. ואני שמחה לחלק אותה איתכם. אני מאוד שמחה לחלק אותה איתכם. מאוד אוהבת אתכם ומצפה כבר לראות אתכם. אני חושבת שזה כל מה שרציתי להגיד לכם בשיעור הזה. אז תודה רבה. אוהבת אתכם מאוד. ומצפה מכם לגדולות. ומקווה שתעשו את הפרקטיס היטב ויפה. ובינתיים אני אפרד מכם, להתראות, ביי ביי.